דף י' א' עמוד ב', בשורה הראשונה בראש העמוד, אנחנו למעשה אתמול סיימנו במה שהגמרא אומרת, כי לילת חכם אפילו על חינם היא באה, אפילו על תנאי היא באה, והגמרא מביאה ראיה. ממשיכה הגמרא ואומרת, י' א' עמוד ב', אמר רב יהודה, אמר רב, נידוי על תנאי צריך הפרה, זה הלשון של הגמרא בפנינו. נידוי על תנאי, אדם שעשה נידוי, אפילו אם עשו את זה על תנאי, צריך לעשות לזה הפרה. אם מסתכלים בתוספות, תוספות גורף, נידוי אפילו על תנאי צריך הפרה. גרסת הראשונים הייתה, אמר רב יהודה אמר רב, נידוי על תנאי אפילו מעצמו צריך הפרה, וזה מתאים עם הגמרא מיד. מן הלאה, מאיפה אנחנו יודעים את הדין הזה? עונה הגמרא מיהודה, דכתיב, אומר יהודה ליעקב, כאשר יעקב רוצה שהם יחזרו למצרים לשבור אוכל, ואדוני הארץ דיבר איתם שבלי להביא את בנימין אין להם מה לבוא, ואז הוא אומר לו, אנוכי ערבנו, מיידי תבקשנו, אם לא הווה אותי ולך והיא צגתיב לפניך וחטאתי לך כל הימים. מה זה כל הימים? אז נשבע שם יהודה, קיבל על עצמו נידוי, שאם הוא לא מחזיר את בנימין, אז הוא מנודה בעולם הזה, והוא מנודה לעולם הבא, כל הימים, עולם הזה ועולם הבא. אומרת הגמרא, מאיפה אני יודע שנידוי על תנאי צריך הפרה? מהסיפור הזה של יהודה, דכתיב, אם לא הביאותיו אליך. ואמר שמואל בן נחמני, אמר רבי יונתן, מהי דכתיב? כאשר עומד משה רבינו ביומו האחרון, ונותן את הברכה שלו לכל השבטים, יחי ראובן ואל ימות, וזאת ליהודה. והקושי שעמד בפנינו, א', למה מיד אחרי ראובן בא יהודה? דבר נוסף, מה זה הלשון וזאת ליהודה? איפה מצאנו בשבטים את הביטוי של וזאת? כל אותם 40 שנה שהיו ישראל במדבר, עצמותיו של יהודה היו מגוללים בארון, עד שעמד משה וביקש עליו רחמים. אנחנו יודעים שכשיוסף ציווה את אחיו לפני מותו, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם, וככה זה, כל השבטים כולם מתו במצרים, וכל אחד מהשבטים השאיר ציווי לבנים שלו שיעלו את העצמות שלהם לארץ ישראל, ולכן ביציאת מצרים כל אחד מהשבטים נושא את הראש שבט שלו, ואותו הוא מעלה לארץ ישראל, חוץ מיוסף שלא מצא את הארון שלו, ומשה רבינו כידוע התעסק בארונו, ובאמת משה רבינו הוא זה שמוביל את הארון של יוסף. כשלוקחים את הארון של יהודה, אז מרגישים שהעצמות שלו מתגלגלים בארון. אומרת הגמרא, כל 40 שנה שעם ישראל הולכים במדבר, כל השבטים מנוחתם עדן, ויהודה העצמות שלו מתגלגלים בארון. עד שעמד משה רבינו ביקש עליו רחמים, אמר לפניו ריבונו של עולם, מי גרם לראובן שיודע? יהודה. וזאת ליהודה? שמע השם כל יהודה. כפי המבואר בפנינו, וכבר עומד על זה תוספות במקום, כי לתוספות היה קשה מהמדרש, המדרש אומר שראובן שב אל הבור. מאיפה הוא שב? שהיה עסוק בשקו ותעניתו. על מה הוא יושב בשק ותענית? על מעשה בילה, זה שהוא בלבל יצועי אביו. מתי היה הסיפור של תמר ויהודה, שעל זה אמר יהודה צדקה ממני? כתוב, וירד יהודה תמנתה. לאן הוא ירד? אומר רשי במקום, ירד מגדולתו. אחרי מכירת יוסף, הוא ירד מגדולתו. זאת אומרת שכל הסיפור שלנו, כל הירידה הזאת מדובר, אחרי שיוסף כבר נמכר. זאת אומרת, שזה לא מתאים לכאורה. מי גרם לראובן שיודע? ראובן חוזר עוד לפני מכירת יוסף בשקו ותעניתו, ואתה מדבר על סיפור שהיה הרבה אחרי המכירה. והתשובה היא, אומר תוספות, דמכל מקום להודה ברבים עד מעשה די יהודה. כן, הוא היה עסוק בשקו ותעניתו, אבל ההודעה, זה לא פה המקום עכשיו להיכנס לזה, יש מושג של להודות. זאת אומרת, לא בכל עבירה אנחנו רוצים שאדם יודע על חטא. יש עבירות שאנחנו מעדיפים שזה יישאר בינו לבין קונו. זה לא עניין לבוא לעשות פרסום מניסה, אבל יש דברים שהם דברים של ציבור, ולכן צריך הודעה ברבים. כמו אותו יהודה שמצטיין בהודעה שלו צדקה ממני. אותו דבר ראובן ששמע את יהודה קם ואומר היא צודקת וזה שלך לי, באותו הרגע הוא קם ואמר אני בלבלתי יצרי אבי. אומר על זה משה רבינו לקדוש ברוך הוא, איך יעלה על הדעת שהוא ראובן מנוחתו עדן בזכות מיהודה, ויהודה עצמותיו מגלגלים בארון, ולכן שף דהיינו חזרו העצמות למקומם. לא הבקה מאילה למטיפת דרקי, אבל לא הכניסו אותו, כי הרי הוא היה בנידוי, לא הכניסו אותו לרקטיפת דרקי, לישיבה של מעלה. התפלל עליו משה ואמר ולמות תביאנו, וקיבלו את התפילה שלו. אבל לא הבקה ידע למשקל ומטרח בשמעתה בהדי רבנן, הוא לא ידע לשאת ולתת בתוך אותו בית מדרש במטיפת דרקי. התפלל עליו משה רבינו ידיו רב לו, והוא מצא את ידו לישא וליתן. לא הווה ידע לפרוק קושי, אבל הוא לא ידע לתרץ את הקושיות, או כמו שהגמרא בסוטה בדף זין המקבילה לסוגיה שלנו אומרת הגמרא שהוא לא ידע להפוק כישמע תעליבא דהילכתא, הוא לא ידע להביא את השמועות כמו הלכה, ואז התקבל ועזר מצרב תהיה. תוספות במקום אגב מאיר, תוספות מאיר שלא כמו שהסוגיה נראית כך הדין בזמננו. על פניו מהסוגיה משמע שבן אדם לא יעיז לעשות נידוי אלא אם כן אחר מכן עושים לו התרה, כי אם לא יעשו לו התורה אז כמו שמצאנו ביהודה אפילו על זני זה תופס, אפילו מעצמו כפי גרסת הספרים. אומר תוספות חילוק מאוד מעניין, תלוי מהו סוג התנאי שעושים. אם למשל באים לבן אדם ואומר לו תשמע, אם אתה תעשה כך וכך אתה תהיה בנידוי, אבל אם לא תעשה אז אתה לא מנודה, לזה לא צריך הפרה. כי כל הטענה שהייתה כלפי יהודה למה באמת זה חל הנידוי אפילו שזה היה על תנאי, כי מי הבטיח לך שתוכל לעמוד בתנאי? אתה אומר שאני ערב מיידי תבקשנו, ואם יקרה איזה נזק בדרך, ואם יוסף השליט לא ייתן לך את הילד, איך אתה יכול להגיד מיידי ערבנו? אז זאת אומרת שהוא קיבל על עצמו גם על הצד הזה שהוא יחזיר אותו, הוא קיבל על עצמו עכשיו נידוי, ולכן אני אומר שצריך הפרה. אבל במקום כזה שכל התנאי אומר אם לא תעשה, אם הוא לא יעשה אז הוא מראש לא מתכונן לעשות, הוא לא קיבל, וזה לשון התוספות. אומר תוספות שהרי הכה בשורה השנייה השלישית מלמעלה, שהרי הכה התנה בדבר שלא היה בידו לקיים, דשמה היה מעכבו יוסף או יקראנו אסון בדרך, ולכך חל מעיקרו גם הנידוי על תנאי. אבל שאר תנאים זה בידו לקיים, כגון שמנדים את האדם שלא יעשה הדבר, ודאי לא יחול הנידוי כלל מעיקרו. דכיוון זה בידו משעת הנידוי, אנו יודעים בוודאי שלא מדעתו לעשות הדבר, הוא בוודאי לא חל הנידוי כלל מעיקרו. ודאי, ודאי, ודאי. ובכל זאת אנחנו באים ואומרים שהתנאי הזה תופס.
לא, אבל הוא לא עשה תנאי כפול.
הוא עשה.
זה תופס.
לא.
הוא לא עשה,
הוא עשה, וזה לא הנידון של הסוגיה, כמו בכל מקום בשס. כשמגיע לסוגיה עצמה, שם אנחנו דנים, אבל באופן נורמל, כשכל תנאי שמדברים זה תנאי כפול. ממשיכה הגמרא ואומרת, היבא אליהו. מה שלמדנו במשנה, מי הוא אותו כהן גדול? אז ראינו שהכהן גדול המדובר שבמותו חוזר אותו רוצח בשגגה לביתו, זה או כהן משוח, או מרובה בגדים, או כהן משוח שעבר, כי הוא שימש במקום כהן גדול, והכהן גדול חזר לעבודה שלו, והוא היום מושבת. היא באה לו, במיטת כולנו חוזר, או דילמה במיטת אחד מהם, מה הכוונה? שצריך ששלושתם ימותו, ורק אז הוא חוזר אותו רוצח בשגגה, או אם אחד מהשלושה מת, אז הוא חוזר לביתו. תשמע, אומרת הגמרא, אנחנו תכף ומיד נלמד במשנה הבאה, מה הדין נגמר דינו בלא כהן גדול? זאת אומרת, כהן גדול מת, ועכשיו נגמר דינו של רוצח בשגגה לגלות, ועדיין לא מינו כהן גדול חדש, אינו יוצא משם לעולם. אז הבן אדם הזה אין מצב שהוא יוצא שם או יישאר עד יום מותו. לכאורה, ואם איתה, אם אתה אומר שבמיטת אחד מהם הוא יוצא, אז נהדר בדהנך, בסדר, הכהן גדול החדש שהתמנה לא קשור אליו. אבל אלה אחרים שהיו, למה במיטתם הוא לא יוצא? אומרת הגמרא, בדליקה, המקרה המדובר במשנה, זה כשאין כהן אחר, ומת הכהן גדול, וכרגע עדיין לא מינו כהן אחר תחתיו. שם אני אומר שהוא לא יצא לעולם. אפשר באמת שאם אחד מהם יהיה קיים, והוא ימות, אז כיוון שנגמר דינו בזמן שאחד מהם קיים, אז כשהוא ימות הוא יצא מעיר מקלט. הרמב״ם גם ככה מביא להלכה שבאמת אחד מהם זה סגי, וכבר דנים ברמב״ם מאיפה הוא לוקח את זה. הרי הגמרא לא פושטת, הגמרא מציגה בעיה והגמרא נשארת בספק שלה. אומרת המשנה, מי שנגמר דינו, אומרת המשנה, מה הדין בשנגמר דינו? הווה אומר, מה קורה באופן שיש בפנינו עכשיו אדם שבית דין פסקו שהוא רוצח בשגגה, התפקיד זה עכשיו לקחת אותו לעיר מקלט, מת כהן גדול, הרי זה אינו גולה, אז במות הכהן גדול הוא יוצא, אז במות הכהן גדול הוא איננו גולה. הגמרא תלמד את זה בקל וחומר. ומה קורה אם עד שלא נגמר דינו מת כהן גדול ומינו אחר תחתיו ולאחר מכן נגמר דינו, חוזר במיטתו של שני? אז רק כשימות הכהן הגדול החדש אז הוא יכול לחזור לביתו. וכמובן שנצטרך לברר את הדבר, כי כבר אנחנו דנו מה הקשר בין מיטת כהן גדול לחזרה של הרוצח בשגגה לביתו, והתשובה של הגמרא הייתה כי הוא היה צריך להתפלל עליו, יש תביעה לכהן גדול, למה לא התפללת? וכיוון שהוא לא התפלל מספיק, לכן הוא חלק מהעניין. אז במות הכהן גדול הוא חוזר לביתו, המיטה של הכהן גדול מחפרת. זה מתאים כשיש קשר בינו לבין הכהן גדול. אבל אם הוא רצח והכהן גדול הזה מת ועכשיו נגמר דינו כשנתמנה כהן גדול חדש, מה אתה רוצה מהכהן גדול החדש ביחס ליהודי הזה? הוא לא עבד בזמנו. הגמרא תברר, ולכן הוא יוצא כשימות השני. השאלה היא למה נגמר דינו בלא כהן גדול. מה קורה אבל אם נגמר דינו בלא כהן גדול? זאת אומרת כהן גדול מת, עדיין לא מינו כהן אחר, ובינתיים גמרו את דינו כרוצח בשגגה. או ההורה כהן גדול, או כהן גדול שהרג, אינו יוצא משם לעולם, אז הוא נשאר שם לנצח ואינו יוצא. כשאנחנו אמרנו שאדם גלה לעיר מקלט, פירושו של דבר ואינו יוצא לא לעדות מצווה ולא לעדות ממון ולא לעדות נפשות, ואפילו ישראל צריכים לו, ואפילו שר צבא ישראל כיואב בן צוריה אינו יוצא משם לעולם. זהו המקור לדיון הגדול, שאין רשות לאדם להכניס את עצמו לסכנה בעבור השני, ולא רק בעבור השני, אפילו בשביל כלל הציבור אסור לבן אדם להכניס את עצמו לסכנה. יואב בן צוריה, שר צבא בישראל, אי אפשר לצאת למלחמה בלעדיו, אבל הוא רצח בשגגה והיום הוא נמצא בעיר מקלט, ואם הוא יצא עלול על רגע גואל אדם להרוג אותו, אסור לך לסכן את עצמך בשביל טובת הכלל. שנאמר אשר נס שמה, שם תהה דירתו, שם תהה מיטתו, שם תהה קבורתו. אז אותו רוצח בשגגה חי בעיר מקלט, מת בעיר מקלט, נקבר בעיר מקלט. כשם שהעיר קולטת כך תרומה קולט, לא רק העיר קולטת אלא אלפיים ממש סביב העיר, שזה תחום העיר, גם קולטת. רוצח שיצא זו וקולטת, זה אומר שאותו גואל אדם אסור לו לפגוע בו. רוצח שיצא חוץ לתחום ומצאו גואל אדם, מה קורה? רוצח בשגגה שכבר נף לעיר מקלט, לא הרבונה של אתמול, הוא כבר בא לתוך עיר מקלט ועכשיו הוא רוצה לעשות טיול שורשים ולצאת מתוך העיר מקלט, רב יוסי הגלילי אומר מצווה ביד גואל אדם להרוג אותו, ורשות ביד כל אדם, כל אדם אחר אם הוא הרג אותו אינו נהרג. למה? כי הותר דמו. רבי עקיבא אומר רשות ביד גואל אדם, רשות ביד גואל אדם זה רק רשות, זה לא חובה, זה לא מצווה, וכל אדם חייבים עליו, ולכן ביחס לאחרים אסור לאדם אחר לפגוע בו, ואם הוא פגע בו אז הוא רוצח ויש לו דין כמו רוצח. הגמרא מבררת את דיני המשנה, וראשית הגמרא מבררת את הדין הראשון של המשנה. במשנה מבואר מי שנגמר דינו מת, זאת אומרת מי שנגמר דינו לאחר מכן מת כהן גדול עוד לפני שהוא יצא לעיר מקלט, הרי זה אינו גולה. מה הייתה מה? אמר אביי קל וחומר, ומה מי שגלה כבר יצא עכשיו מי שלא גלה אינו דין שלא יגלה. אם מי שכבר יצא לגלות כבר נמצא בעיר מקלט, במות הכהן גדול הוא יוצא, אז מי שעוד לא נכנס ודאי שלא ייכנס. שואלת הגמרא, איזה קל וחומר, ודילמה היי דגלה יכפר לי, היי דלא גלה לא, איזה קל וחומר אתה אומר לי? הפוך, זה שכבר גלה לעיר מקלט וכבר עשה בו כפרה, אז אחד כזה במות הכהן גדול יוצא, אבל זה שמעולם לא היה בעיר מקלט, עוד לא עשה כפרה, אז ודאי שהוא לא יוצא. עונה הגמרא, מי דגלות כמחפרה? מיתת כהן הוא דמחפרה, והכהן מת, אז ודאי שהוא מתחפר. כמובן שקצת צריך להסביר, אז איפה הקל וחומר פה? הקל וחומר הוא בעייתי. איפה הקל והחמור? זה קצת בעיה, זה לא לשון של קל וחמור. אבל הביור הוא כזה, כמו שטוסות אומר, מה באמת הגלות לא מחפרת? אנחנו עד היום למדנו שגלות מחפרת, אז יכול להיות שלמדנו בטעות. אבל טוסות מביא ראיה, טוסות אומר מדף ב'. הגמרא שם דנה לגבי אדם כזה, עדים זוממים שרצו, שזממו להביא מישהו לעיר מקלט, שאמרו שהוא רצח בשגגה, אז הדינו שלא נותנים להם גלות, זה כבר אמרנו, אלא הם מקבלים מלכות 40, והגמרא דנה שם. והגמרא אומרת, אפשרות, למה באמת שהם לא יגלו, ועל הדברים קל וחומר. ומה מי שמזיד אינו גולה, אז עדים זוממים שהם אפילו לא הרגו, זאת אומרת, ומה מי שהרג במזיד אינו גולה, אז עדים זוממים שלא הרגו, ודאי שלא יגלו. אומרת הגמרא, איזה קל וחומר? מי שהרג במזיד, אז אין לו כפרה, לכן הוא לא גולה. אבל עדים זוממים שבאמת יוכלו לגלות, כיוון שיש להם כפרה. אז הנה אתה רואה שהגלות עצמה היא מחפרת. אומרת תוספות, שורה תחתונה, ביור כזה. אנחנו רואים שבלאדם יכול לשבת בעיר מקלט יום אחד או 30 שנה, זה היינו אח. מות הכהן גדול, זאת אומרת, יש כפרה שזה המציאות בעיר מקלט, שזה לא רק שמירה מפני אותו גואל אדם, אלא זו גם כפרה. ויש בנפרד דבר נוסף, מיטת צדיקים מחפרת, במקרה דנן מיטת כהן גדול. אז המיטה של הכהן גדול, זה לא משנה כמה זמן היית בעיר מקלט, עצם זה שכהן גדול מת, הוא מחפר על כל מי שנגמר דינו. אז אומרת הגמרא, נפלא, אז מה מי שכבר היה בעיר מקלט, לכאורה הוא התחיל כפרה חדשה, בכל זאת מיטת הכהן גדול מוציאה אותו מהעיר ומחפרת, אז מי שעוד לא הגיע לעיר, ודאי שמיטת הכהן גדול מחפרת, ולכן פשוט לנו שהוא לא יגלה. ממשיכה אותו דבר, זה לא משנה. אז כל שנה יצאו לחרות. התורה תלתה את זה, זה לא אנחנו בעל הבית. מי שנתמנה להיות כהן גדול, הוא מחפר. התורה גילתה לנו שבמות הכהן גדול, זה הייתה פרה שלו. ממשיכה הגמרא ומביאה על דברי המשנה. אם עד שלא נגמר דינו, מת כהן גדול, ומי שנגמר דינו כבר מינו כהן חדש, אז הוא יוצא במות הכהן החדש, מנה נמילי. אמר כאן, אתה אמר כאן, וישב בעד מות הכהן גדול, אשר משך אותו בשמן הקודש, וכי הוא משכו הרוצח בשגגה זה שמשך בשמן הקודש, אלא זה שנמשך בימיו. אז מתי הוא יוצא? בזה שנמשך בימיו, וזה השני נמשך בימיו. שואלת הגמרא, תגיד לי, מה היה ולמעבד? מה אתה רוצה רחמונס מהכהן גדול הזה? מה היה לו לעשות? היה לו לבקש רחמים שיגמר דינו לזכות ולא ביקש. כן, יש עליו טענה. היה לו לגמר, שמה? שיגמר דינו לזכות. שואל היון יעקב, אז מה אתה מצפה? שהוא יתפלל שיהיה עיוות הדין. מה הוא היה לו לבקש? יש פה רוצח בשגגה, יש לנו עדים על הדבר, ואני אתפלל שהוא לא, שלא מה? אומר היון יעקב, כן, היה צריך להתפלל שכולם יחייבו אותו. ומה הדין אם כולם מחייבים? אז הוא יוצא זכאי, זה היה התפילה שלו. לא שחס ושלום יהיה עיוות הדין, אבל זה הדין, שכשולם מחייבים, זה הדין שכשכולם מחייבים, אז הוא זכאי. ולכן זה היה לא להתפלל. למה לא התפללת?
אם כולם מחייבים, אז כנראה שזה קרוב למילים.
יש לנו דין כללי, יש לנו דין, זה דבר שהתורה חידשה לא רק פה. אצלנו הבסיס זה והצילו העדה. במקום שאין הצלה, אפילו אחד, אז הוא לא יכולים לחייב. זה רק הכתוב. יש את הדין הזה לגבי אדם שהוא מצורע. אם יש בו מראה של נגע ומטמא, אם כולו נגע, הוא טהור. ככה התורה אומרת. אז זה מאוד לא נעים, אבל התורה אומרת שבכזה מקרה, אחד כזה, אי אפשר לגמור את דינו לגלות. ולכן הוא לא גולה. אמר הבאי, נקטינן, נגמר דינו ומת, מוליכין את עצמותיו לשם. אדם נגמר דינו להיות גולה, והוא מת עוד לפני שהוא הגיע לעיר מקלט. איפה קוברים אותו? בעיר מקלט. דכתיב לשוב לשבת בארץ, דהיינו בתוך הקרקע, עד מות הכהן. ואיזו ישיבה שהיא בארץ? מה זה לשבת בתוך הקרקע? זה אומר זו קבורה. אז איפה קוברים אותו? בעיר מקלט. דנה, מת קודם שמת כהן גדול, מה קורה אם אותו אדם מת ונקבר בעיר מקלט ועכשיו מת הכהן גדול, מוליכים עצמותיו על קברי אבותיו, אז אני יכול להוציא אותו גם בתור עצמות ולהעביר אותו למקום אחר. דכתיב ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו. איזו ישיבה שהיא בארץ, בארץ אחוזתו? זה אומר זו קבורה. אז הוא עובר עכשיו דירה לקברי אבות. נגמר דינו ונעשה כהן בן גרושה ובן חלוצה. מה קורה אם נגמר דינו להיות גולה ומתברר פתאום שהכהן גדול היה בן גרושה, דהיינו חלל, הוא לא יכול לעשות עבודה? חד אמר בטלה כהונה. אז נחלקו בזה רב עמי ורב יצחק נפרה. חד אמר מת הכהונה, זה כמו שכהן גדול מת. מה קורה אם כהן גדול מת? אז עכשיו הוא יוצא מעיר מקלט, אז גם פה הוא יוצא מעיר מקלט. וחד אמר בטלה כהונה, קיצוני לצד השני. אני בא ואני אומר שמעולם הוא לא היה כהן גדול. אז אם מעולם הוא לא היה כהן גדול, פירושו של דבר שנגמר דינו בלא כהן גדול. ומה הדין שנגמר דינו בלא כהן גדול? אינו יוצא משם לעולם. אז יש פה מחלוקת האם הוא יוצא הרגע או לנצח הוא לא יוצא. לימה, אומרת הגמרא, על פניו בפלוקטה דרב לזר ורב שוע כמיפליגי מהגמרא בפסחים, דתנן דתנן לא, אם אנחנו הכרענו שמספיק אחד, אז מדובר שיש רק אחד. דתנן, היה עומד ומקריב על גבי המזבח, אומרת המשנה, ונודע שהוא בן גרושה ובן חלוצה. כמובן שזה רק דוגמית, לא צריך שעכשיו בפועל הוא יקריב. היה כהן, הקריב קורבנות, קיבל שלמים, עולות, חטאות, פסחים, מה הוא לא עשה? ובוקר אחד מתברר שהוא בן גרושה, בן חלוצה, דהיינו הוא חלל העבודה. רב לזר אומר, כל הקורבנות שהקריב פסולים, אז כל מי שהעביר אצלו קורבן חובה צריך להביא אותם את חובתו, ומי שהביא אצלו כפרה צריך להביא כפרה חדשה עם כל המשתמע. ואם אדם היה זבה מצורע יולדת שיש להם תומת הגוף, על סמך הכפרה הזאת יאכלו קודשים ונכנסו למקדש, אז צריך כפרה לכפרתו, מה לעשות? רבי יהושע מכשיר, אומר רבי יהושע, מה שהוא עשה עד היום בסדר, מכאן ולהבא הוא פסול לעבודה. מאן דאמר מתה כרבי יהושע? מאן דאמר מתה, על פניו לכאורה נראה שמי שאומר אצלנו מתה, דהיינו הכהן גדול עכשיו מת, ולכן ביחס לאותו גולה הוא יוצא מעיר מקלט כרבי יהושע, שאומר רבי יהושע שכשמדובר בקורבנות כל הקורבנות שנעשו עד היום כשרים, ומכאן להבא עכשיו מת כהן, מעכשיו יהיה אסור. ומאן דאמר בטלה, מי שאומר לגבי גלות שכאילו הוא אדם הזה התחייב גלות בזמן שלא היה כהן גדול, אז הוא סובר כמו רבי אליעזר שכל הקורבנות פסולים. אומרת הגמרא י"ב עמוד א', זה אני חייב להסכים איתך, אליבא דרבי אליעזר כולי אלמא לא פליגי. אין ספק שלפי רבי אליעזר אנחנו באים ואומרים בטלה כהונה למפרע, ולכן אותו אדם לא יוצא משם עולמית. הדברים ברורים. כי פליגי, מה שנחלקו המוראים זה אליבא דרבי יהושע. מאן דאמר מתה כרבי יהושע? כן, פשוט מי שאומר שמתה כהונה, דהיינו מכאן ולהבא, זה שיטת רבי יהושע שאומר שכל הקורבנות שעשה עד היום כשרים ומכאן ולהבא הם פסולים. ומאן דאמר בטלה, וגם מי שאומר שלגבי גלות אני רואה את זה כבטלה ומעולם הוא לא היה כהן, עד כאן לא קמה רבי יהושע אתם דווקא לגבי קורבנות. חידש רבי יהושע שאפילו שהוא היה חלל כל הקורבנות שהוא הקריב הם כשרים. למה? דכתיב אומר משה רבינו ומתפלל, ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה. מבקש משה רבינו מה? ופועל ידיו תרצה. אפילו חללים שבו, אם יתברר שכהן עבד כשהוא חלל, תרצה, תקבל את הקורבנות שלו, את מעשה ידיו תקבל. ולכן ביחס לקורבנות דין מיוחד, מה שהוא עשה אפוי. אבל אחר לגבי אותו גולה, אפילו רבי יהושע מודה שלמעשה מתברר שמעולם לא היה פה כהן, ואם לא היה פה כהן, אז ממילא הוא אדם כזה שנתחייב גלות בזמן שאין כהן, ולכן לא יצא משם העולמית. נגמר דינו. למדנו במשנה אם נגמר דינו בלא כהן גדול, או ההורה כהן גדול, או כהן גדול שהרג, אינו יוצא משם העולמית, ואפילו אחד כמו יואב בן צוריה, שהציבור זקוק לו, לא יוצא מעיר מקלט, כי הגואל אדם יכול לפגוע בו. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, שתי טעויות היה יואב באותה שעה. שתי טעויות. יואב יודע ששלמה המלך רוצה להרוג אותו. ברגע שהוא שמע שאדוניה בן חגית נהרג, הוא מבין שהוא הבא בתור. ספר מלכים, תחילת מלכים. ואז באותו הזמן הוא רץ ואוחז בקרנות המזבח. אומרת על זה הגמרא, שתי טעויות טעה יואב באותה שעה. בעיקרון יואב, כפי שלמדנו בסנהדרין בדף ממתת, היה לו כמה וכמה סיפורים שעליהם גם מבקש דוד משלמה שלא ייתן לו למות באופן טבעי. סיפור אחד היה לו, הוא הרג את אבנר בנר, שר צבא ישראל, רצח. אמנם הוא עומד על זה לפני הסנהדרין, והוא טוען בפני הסנהדרין שהוא היה גואל אדם של עשהאל אחיו. ואכן הסנהדרין מקבלים את הטענה שלו, ובחלק הזה הוא יוצא זכאי. אבל הוא גם הרג יהודי חשוב נוסף, את המסע בן יתר שהיה שר צבא יהודה. אחרי שדוד המלך לא רוצה את יואב בעקבות מעשה אבשלום, והוא מעמיד את שר צבא אחר, והוא הרג אותו. אמנם הוא טען שהוא הרג אותו בגלל שהוא אחד שהוא נקרא מורד במחות, כי דוד שולח אותו להביא והוא לא בא תוך שלושה ימים, גם מבואר שם. למעשה אבל ראינו שהוא דרש יתרות וחסרות, והתביעה על יואב עמדה במקומה, אתה רוצח. אולי רוצח בשגגה, אבל אתה רוצח. יש עוד טענה עליו. אדוניה בן חגית מתנסה לאמור אני אמלוך, ויואב בן צוריה מגבה אותו. ממילא הוא מורד במלכות. ועל זה עכשיו, אחרי שהורגים את אדוניה בן חגית על המרידה, עכשיו הגיע התור של יואב, כי למעשה את יואב היה צריך להרוג קודם. אבל כל זמן שאתה לא הורג את אדוניה, לא שייך לבוא ולהרוג את יואב, זה לא היה לדעת. הרי אדוניה היה למלך. ולכן הוא מבין היטב את הדברים, מה שהוא עושה, הוא רץ ואוחז בקרנות המזבח. אומרת הגמרא, איזה שתי טעויות היה לו. דכתיב, וינס יואב אל אוהל השם, ויחזק בקרנות המזבח. צריך לדעת, אוהל השם הכוונה היא לאוהל שהעמיד דוד, בעיר דוד. לא הכוונה פה למשכן, כי למשכן הוא לא יכל להגיע, זה רחוק מדי. פשטות הכוונה היא בעיר דוד, כך נראה גם בראשוני וכך נראה פה ברשי. מה הוא טעה? טעה שאינו קולט אל הגגו והוא תפס בקרנותיו. התורה אומרת, מאם מזבחי תיקחנו למות. דורשת הגמרא, מאם ולא מעל. מעל המזבח אי אפשר לבוא ולקחת. אבל לא אחז בקרנות המזבח. קרנות המזבח זה נקרא מאם ולא מעל. ולכן זה לא עוזר. טעה שאינו קולט אל המזבח בית עולמים. והוא תפס מזבח של שילה. איזה מזבח נאמר עליו? מאם מזבחי? של בית המקדש, של מקום קבוע. ופה זה לא מזבח קבוע. אמנם כתוב פה מזבח של שילה, אבל לא הכוונה לשילה. שילה עמד 369 שנה, ואחרי משכן שילה זה נחרב בימי אלי, סוף ימי אלי. אחרי אלי זה היה בנוב, אחרי זה בגבעון, פשטות בזמן דוד זה נמצא בגבעון. זה 26 שנה שזה היה בגבעון. ועכשיו, בזמן שנמצא בגבעון, להגיע לגבעון הוא לא יכול, ולכן המסתבר, וזה מה שרשי בעצם רוצה, שזה היה שם בעיר דוד. הוא הלך ותפס, היה בטוח שהוא ינצל. לא, הלך לעיר דוד. הוא הבין שהפשט הוא שזה לאחוז במזבח. מה זה משנה איזה מזבח? וזה לא היה עוד, יהיה בעתיד. לא היה מזבח עדיין. עדיין לא היה. לא, לא. בשנה הראשונה, איך שהוא עולה למלוכה, הוא עושה את כל הסיפור הזה. כל החשבון הזה. הרבה שנים אחרי, 13 שנה. אביי אומר, בהנה ממית עתה. זה ברור הרי שחנוכת הבית היה 7 שנים. 7 שנים הוא בנה את בית המקדש. אז ודאי לא אז. 13 שנה. אביי אומר, בהנה ממית עתה. עתה שאינו קולט אל הכהן ועבודה בידו, והוא זר היה. ומה שנאמר, מי מזבחי, הכוונה היא ולא מעל, בזמן שהכהן עושה עבודה, אבל הוא בכלל לא כהן, כך שממילא כולו טעות. אמר יש לקיש, שלוש טעויות עתיד, בעתיד שרו של רומי. רומי זה כמו שאמר שאו אומר תמיד, הוא אדום, הוא רומי, אותו סמאל. לטעות, הכתיב, מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה. למעשה על מי זה מדובר? ישעיה מתנבא על הקדוש ברוך הוא שיבוא חמוץ בגדים בגאולה העתידית. חמוץ הכוונה היא בגדים מלוכלכים, מדם. מה קרה? כי הולך הקדוש ברוך הוא להרוג את השר של רומי. טעה שאינה קולטת אל הבצר והוא גלה לבצרה, אז למעשה הוא ברח למקום כזה שזה לא עיר מקלט. טעה שאינו קולטת אל השוגג והוא היה מייזית ולכן לא יעזור לו הבריחה לעיר מקלט. טועה שאינה קולטת אל האדם והוא מלאך הוא, וזה הקדוש ברוך הוא בא והורגו לעתיד לבוא. אמר רבי אבו, הרי מקלט לא ניתנו לקבורה. לוי שגר בערי הלוויים, שערי הלוויים הם גם ערי מקלט, ומת, אי אפשר לקבור אותו בעיר שלו, צריך להוציא אותו מחוץ לעיר, כי עיר מקלט זה לא בית קברות. הכתיב, ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכושם ולכל חייתם, לחיים ניתנו ולא לקבורה. אי שואלת הגמרא, מיתי ולמדנו קודם שמה, שם תהיה דירתו, שם תהיה מיטתו, שם תהיה קבורתו. אמרנו אם נגמר דינו ועדיין לא הגיע לעיר מקלט, קוברים אותו בעיר מקלט. הגמרא, נכון, רוצח שייני דגלי ברחמנה, יש גזרת הכתוב לגבי רוצח, אבל סתם תושב עיר מקלט, אותם לוויים, אי אפשר לקבור אותם בעיר שלהם. כשם שעיר קולטת ככה תחום קולט, ורמינו וישב בבא ולא בתחומה. אז כתוב לנו בברייתא שאי אפשר לשבת בתחומה. אמר רבי אלוקה שכאן לקלוט כאן לדור, כן, לקלוט כדי להציל מגואל אדם, התחום קולט. לגור חייבים לגור בה, בתוך העיר. אם הוא יגור בשדה שם בתחום, אז אם עכשיו יבוא הגואל אדם, אומר המאירי, הוא יכול להרוג אותו. אומרת הגמרא, ורמין, יש לגמרא קושייה, לדור טייפוק לדל, עושים שדה מגרש ולא מגרש שדה, לא מגרש עיר ולא עיר מגרש. יש לנו דין בערי הלוויים שהיה צריך לתת להם מגרש לפני העיר, 2,000 אמה, 1,000 אמה מתוך זה זה ריק, חלל, זה 1,000 אמה, יכולים לעשות שדות וקרמים, אבל לגור, אסור לגור שם. אז ממילא הוא לא יכול לבנות שם בית. המאפששת לא מצריכה אלא למחילות. אם הוא בנה לעצמו בית מתחת לאדמה, אותו גואל אדם יכול לבוא ולפגוע בו. רוצח שיצא חוץ לתחום. למדנו מחלוקת רבי יוסי גלי ורב עקיבא, אם מצווה או רשות ביד גואל אדם, וממילא אם שאר אדם זה רשות או אסור. תנו רבנן, כתוב בפסוק, ורצח גואל אדם את הרוצח. התורה אומרת, הוא מצא אותו גואל אדם מחוץ לגבול עיר מקלטו, ורצח גואל אדם את הרוצח, אין לו דם. מצווה ביד גואל אדם, אין גואל אדם, רשות ביד כל אדם. דברי רבי יוסי גלי, כתוב, אין לו דם, אז הוא מסולק דמים, אז כל אדם יכול לפגוע בו, זה לא לכתחילה, אבל אם הוא פגע בו, אין לו דם. רבי עקיבא אומר, רשות ביד גואל אדם, וכל אדם חייבים עליו, רשות ביד גואל אדם, אבל כל אדם, אם הוא יפגע בו, אז הוא חייב עליו מיתה. מה הייתה עמד רבי יוסי הגלילי? מה באמת הטעם של רבי יוסי הגלילי? מה מקורו? מה הטעם שלו? מצווה ביד גואל אדם. אומרת הגמרא, מכתיב, אם רצח, כתוב, ורצח. אז הוא אומר, יש מצווה. ורבי עקיבא מכתיב, ירצח בלשון ציווי, ורצח. אם הוא רצח, אין לו דמים.
הרוצח עובר על הפריים
מיוצא? אולי. אולי. אמר מר זוטרא בר טוביה, אמר רב, רוצח שיצא חוץ לתחום ומצאו גואל אדם והרג, נהרג עליו. מי גואל אדם? הוא נקרא רוצח. שואלת הגמרא, כמן, לא כרבי יוסי הגלילי שאומר מצווה ולא כרבי עקיבא שאומר רשות, על מה זה נהרג? אומרת הגמרא, הוא רב דאמר כהי תנא, יש לנו שיטה שלישית דתניא. רבי אליעזר אומר, אדומדו לפני העדה למשפט. מה תלמוד לומר? לפי שנאמר ורצח גואל אדם את הרוצח יכול מיד, תלמוד לומר אדומדו לפני העדה למשפט. אומר פה הריטב"א, מה הפשט בגמרא? אומר הריטב"א שהפשט הוא כזה, יש מצב שעכשיו אותו גואל אדם יצא החוץ, אותו רוצח בשגגה יצא מחוץ לעיר, טיול שורשים, יוצא מהעיר, פוגש אותו, אותו גואל אדם, אסור לו לפגוע בו. למה? צריך שקודם בית דין יתרו בו שאם אתה תצא וגואל אדם יפגוש אותך אז מותר לו להרוג אותך, ואחרי התראה אם הוא לא חזר לעיר מקלט אז מותר לו להרוג אותו. לטרות ברוצח בשגגה שיצא מעיר מקלט, שיטת רבי אליעזר. על זה שהוא יצא מתוך העיר ועכשיו יוכלו לפגוע בו, להדיע לו שאפשר לפגוע בו. איפה זה כתוב? בפסוק. זה רבי אליעזר. מה אומר רבי אליעזר? כתוב עד עומדו לפני העדה למשפט. מה זה עד עומדו לפני העדה? קודם צריך שבית דין ידון אותו, יאמרו לו שאם עכשיו הוא יצא אפשר הותר דמו, ורק אז יהיה מותר לפגוע בו. אומרת הגמרא, שיטת רבי אליעזר ורבי יוסי ורבי עקיבא, היי עומדו לפני העדה למשפט מידר שבי, הוא מבעל, הם צריכים את הפסוק לקדתני על הברית הבאה. רבי עקיבא אומר, מניין לסנדרין שראו אחד שהרג את הנפש שאין ממיתים אותו עד שיעמוד בבית דין אחר? אין ממיתים אותו עד שיעמוד בבית דין אחר. תלמוד לומר, עד עומדו לפני העדה למשפט עד שיעמוד בבית דין אחר. תלו רבנן, תדעו בפסוק, אם יצא יצא הרוצח, אין לי אלא שהוא יצא במייזי בשוגג, מניין שגואל אדם יכול לפגוע בו? תלמוד אמר, אם יצא יצא מכל מקום, כל יציאה, בין במזיד בין בשוגג. איי, שואלת הגמרא, והתניא, אבל למדנו בברייתא שאם יצא אותו גואל אדם, יצא רוצח בשגגה, אז במזיד אם הוא יצא הוא נהרג, אבל בשוגג הוא לא נהרג אלא גולה. אומר הגמרא, לא קשיא, רק אמן דאמר אמרינן דיברה תורה כלשון בני אדם, רק אמן דאמר לא אמרינן דיברה תורה כלשון בני אדם. אם דיברה תורה כלשון בני אדם, אז כפל הלשון יצא יצא, ולא לדרשה. אז רק אם הוא יצא במזיד, בשוגג, זה הברייתא, חוזר חזרה, הוא גולה, הוא לא נהרג. אם אבל אני אומר לא דיברה תורה כלשון בני אדם, אז כפל הלשון יצא יצא לרבות גם את השוגג, ולכן גם אם הוא הרג בשוגג, זה יהיה דינו. אמר אביי, מסתברא כמאן דאמר דיברה תורה כלשון בני אדם, ובאמת יש לחלק בין מזיד לשוגג. ואם הוא יצא במזיד הוא נהרג, אבל בשוגג לא. למה? שלא יהיה סופו חמור מתחילתו. מה תחילתו כשהוא רצח? במזיד נהרג, בשוגג גולה, אף סופו שהוא יצא מעיר מקלט. אם הוא יצא במזיד נהרג, בשוגג הוא חוזר וגולה. אומרת הגמרא, מצאנו ברייתא אחת תני חדה, אב שהרג בנו נעשה לו גואל אדם. אב שהרג בנו נעשה לו גואל אדם. ותניא, אידך אין בנו נעשה לו גואל אדם, לכאורה לימה הרבי יוסי הגלילי והרבי עקיבא. רבי יוסי הגלילי שאומר שזה מצווה על גואל אדם, אז גם בן הורג אבא, מצווה. רבי עקיבא שאומר שזה רשות, אז לכאורה רק במקום כזה, במקום אחר, אבל רשות באבא ובן אין לו רשות. אומרת הגמרא, ותסברה, בן למאן דאמר מצווה, בן למאן דאמר רשות, משארי מותר לבן לפגוע באבא? ואמר אבא בר אבונה וכן תנא דרבי ישמעאל, לכל אין הבן נעשה שליח לאביו, בן להכות ובן לקלל אותו, חוץ ממסית, שהרי אמרה תורה לא תחמול ולא תחפה עליו. אבל חוץ מפרשת מסית אין מצב להיות שליח כלפי אבא. אז איך אפשר אצלנו לומר שבאמת בן הורג את האבא כדין גואל אדם, אפילו למאן דאמר מצווה? אלא לא קשיא, הבבנו והבבן בנו. והגמרא לא משנה מאומה אלא מסבירה את הדברים. מה שכתוב לנו בברית הראשונה, אב שהרג בנו נעשה לו גואל אדם, זה מתייחס לנכד. האבא, הסבא הרג, ממילא הבן של הנהרג נעשה לו גואל אדם. מה שאנחנו מדברים שלא נעשה, מדובר על אבא ובן. ואבא הרג, יש לו שני בנים, ראובן ושמעון. האבא הרג את ראובן, שמעון הבן שלו לא יכול להיות גואל אדם, לפגוע באבא עבור אחיו. מסביר רשי, למה בסבא ונכד כן? אומר רשי, עד איתניה אם בנו נעשה גואל אדם בבנו של רוצח כאמר, ועד איתניה בנו נעשה לו גואל אדם בבנו של הרוק כאמר, שהוא בנו, בן בנו של רוצח, ואינו מוזהר על כבודו. אומר רשי, ואינו מוזהר על כבודו. ומכאן מוציא הגאון מבילה ביורה דעה בריש מם בסעיף כ"ד, שבאמת אין כיבוד של נכד כלפי הסבא. הוא מכובד, הוא מצווה על אביו, הוא לא מצווה על הסבא. והנה ראיה אצלנו, וזה למעשה שיטת המואריק. הרמה שבא מהמקום חולק, והרמה אומר שוודאי שנכד מצווה בכבוד הסבא. רק ברגע שזה מגיע כבוד האבא וכבוד הסבא, אז כבוד האבא חשוב יותר. ומכיוון שגואל אדם זה מי שיורש, אז הוא גואל אדם, אז מדין גואל אדם למאן דאמר מצווה, כיוון שזה חובה בשבילו, כן, אז הוא חשוב יותר. ולכן פה אנחנו באים ואומרים שכבוד הסבא לא תופס. זה בדיוק הנקודה שלו. למעשה יש שבקי ואיגר, שבקי ואיגר אומר שיכול להיות שנכד לסבא מצווה בכבודו יותר מאשר לאביו. ולמה? כי הוא ואביו מצווים בכבודו, אז הוא מצווה ואבא שלו מצווה. אלא מה? כל זה בזמן שאבא קיים, כי כל מה שהוא מחויב זה מכוח האבא. מה קורה ברגע שאבא מת? אז כבר לא נשאר הדין כיבוד, ולכן עכשיו יש כבוד אביו, שהכבוד אביו זה לבוא ולגאול, אין פה אבא, לכן הוא יכול לפגוע בו. ראיתי עוד רעיון נפלא, אבל זה על אותו משקל של דברים. מי בעצם משמש לגואל אדם? גואל אדם משמש היורש. מה קורה כשיש לי סבא שהרג את הבן שלו, ולאותו אדם יש בן? אז מי זה היורש? הבן, הנכד. ולכן הוא גואל אדם, יש לו מצווה להרוג, כי הוא גואל אדם, מצווה, רשות. מה קורה אבל במקרה של אבא שפגע בבן ויש אח אחר שנמצא במקום? כשיש אח אחר, אז בעצם ככה, מי היורש? ההורג, הסבא. כי הרי רק באבא ובן הבן יורש, אבל כשיש אבא ואח, אז היורש זה אבא. אז אם הוא לא היורש, אין לו דין של גואל אדם, לכן הוא לא יכול לבוא ולפגוע, אין לו דין של גאול אדם.